השכים הנורווגים. כשנורווגיה גילתה מאגר נפט וגז אדיר ממדים, היא קיבלה החלטה אסטרטגית. במקום להנות מהרווחים, לחסוך. בשנים האחרונות תפחה הקרן העושר של המדינה מעבר לכל דמיון, וכיום היא שווה 1,400 מיליארד דולר. מה עושים הנורווגים עם כל הכסף הזה? כתבתו של אמיר ברנע, אוסלו. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. רחוב בנק פלאסן 2, מרכז אוסלו. שתי דלתות מתכת בצבע נחושת נפתחות לפניי ומובילות למבואה שוודאי לא שופצה כבר עשרות שנים. עציצי פטוניה בכניסה, פקידה אדיבה, דבר לא רומז אפילו במעט על העוצמה הכלכלית שנמצאת בתוך כותלי הבניין הישן הזה. אך אני יודע שממש כאן, אולי קומה אחת מעליי, עצור עושר בלתי נתפס. כאן מנהלים לא פחות מ-1.4 טריליון דולר, 1,400 מיליארד דולר. פה יושבת קרן הנפט הנורווגית, או בשמה הרשמי, קרן הפנסיה הממשלתית העולמית, אשר הפכה בתוך זמן קצר 25 שנה לערך, לקרן ההשקעות הגדולה בעולם שנמצאת בבעלות מדינה. אוכלוסיית נורווגיה קטנה למדי, ומונה 5.5 מיליון נפש. אוכלוסיית ארצות הברית לעומתה גדולה פי 60, אך למרות זאת, הקרן הנורווגית גדולה פי 3 מקלפרס, קרן הפנסיה הגדולה ביותר בארצות הברית. דרך אחרת לאמוד את כוחה של הקרן הנורווגית היא העובדה שהגוף הזה שמשקיע את מרבית כספו במניות של כ-9,000 חברות ציבוריות ב-70 מדינות שונות, מחזיק בממוצע כמעט 1.5% מכל חברה ציבורית בעולם, נתון לא פחות ממדהים. כדי להבין את מקור כל העושר הבלתי נתפס הזה, יש לחזור לערב חג המולד ב-1969. אחרי 3 שנות חיפושים גילתה נורווגיה את אקופיסק, מאגר הנפט והגז הגדול ביותר שנמצא אי פעם בים. גורלם של הנורווגים שפר עליהם במיוחד, מכיוון שהמאגר נמצא ממש על גבול המים הטריטוריאליים של נורווגיה בים הצפוני. אילו היה ממוקם כמה עשרות קילומטרים משם, היה שייך כולו לבריטניה, דנמרק, הולנד או גרמניה. צריך גם מזל בחיים. הפקת הנפט החלה כבר בשנות ה-70, ותחילה הועברו הרווחים ישירות למדינה. אך כשהתגלו מאגרים נוספים, ואחרי דיונים שערכו כ-20 שנה, הוחלט לבסוף להקים קרן השקעות שתנהל את הכספים שהניבו ההכנסות מייצור נפט, מתמלוגים וממיסים. המנדט שניתן למנהלי הקרן היה לנהל את הכספים לטווח ארוך, באופן שיניב את הרווחים הגבוהים ביותר תוך לקיחת סיכון סביר, אשר יבטיח שגם הדורות הנוכחיים וגם הדורות הבאים יוכלו ליהנות מאושר הנפט הנורווגי. קרן האושר הישראלית, אשר החלה לפעול בחודש יוני האחרון, הוקמה על פי עקרונות דומים מאוד. הכספים הראשונים הוזרמו לקרן הנורווגית ב-1996, והושקעו תחילה באופן סולידי, רק באגרות חוב ממשלתיות. אבל מאז, ובתהליך שלקח שנים, הוסט אחוז הולך וגדל מהכספים להשקעה במניות של חברות ציבוריות, אשר הניבו תשואה נאה להשקעות. מבנה ניהולי רזה, משכורות נמוכות משמעותית מהמקובל בענף, ושקיפות מוחלטת. כל אלו תרמו אף הם להצלחתה הגדולה של הקרן. פעמים רבות נוטים להתייחס למדינות סקנדינביה כאל גוש אחד, ואכן יש הרבה מהמשותף ביניהן. אך בכל מה שקשור לעושר, מאז שהחלו לזרום הכספים מקידוחי הנפט, התנתקה נורווגיה מאחיותיה הנורדיות בשעת הקדימה. על פי תחזיות עדכניות של קרן המטבע הבינלאומית, בסוף השנה יעמוד התוצר לנפש של נורווגיה על 99 אלף דולר. כמעט 50% יותר מדנמרק וכ-70% יותר משוודיה. למעשה, אם מתעלמים ממדינות קטנטנות כמו ליכטנשטיין, מונקו ולוקסמבורג, נורווגיה היא כיום אחת משלוש המדינות העשירות בעולם לפי המדד של תוצר לנפש. האחרות הן שווייץ ואירלנד, שפיתתה חברות בינלאומיות בתמריצי מס, אך חלק גדול מהאושר לא נשאר במדינה. אחד מהכללים שלפיהם פועלת קרן הנפט הוא שמדי שנה 3% משוויה הכולל של הקרן מועברים לתקציב המדינה השוטף. ב-2021 הסכום הזה תורגם ללא פחות מ-20% מהתקציב השנתי, ובוננזת הנפט הנורווגית ניכרת בכל מקום במדינה. חשבתם שבניין האופרה בסידני מפואר? טפסו על הגג של מבנה האופרה הגרנדיוזי באוסלו כדי להבין מה הוא פאר. ובסמוך לבניין האופרה נפתח לפני כשנה מוזיאון ענק שנושא את שמו של הצייר הנורווגי המפורסם אדוארד מונק. ניתן לפרש את הבעת הפנים של מושא ציורו של מונק, הציור האיקוני, הצעקה, כהלם מעלות הקמת המוזיאון, 314 מיליון דולר. ואם כל זה לא מספיק, במרחק כמה דקות הליכה נפתחה לפני כשנתיים הספרייה החדשה של אוסלו, בעלות של 250 מיליון דולר לערך. המבנה עוצר נשימה ביופיו, וחזית קומת הקרקע שלו שקופה לחלוטין. לפי מנהלי הספרייה, מלבד 450 אלף ספרים, תוכלו לצפות בסרטים עם החברים שלכם, להקליט פודקאסטים, ללמוד לנגן בפסנתר, לתפור סמלה, להשתמש במדפסות תלת ממד, או פשוט ליהנות מהנוף של הפיורד של אוסלו. מדיניות הרווחה הנורווגית גם היא יוצאת דופן בנדיבותה. למשל, בכל מה שקשור לימי מחלה. בשוודיה, יום המחלה הראשון בבית הוא על חשבון העובד. בנורווגיה, העובדים זכאים לקבל שכר מלא מהיום הראשון למשך 8 ימים, ואפילו אין צורך להציג אישור מרופא. לא פלא שבמהלך המונדיאל האחרון, מספר הגברים הנורווגים החולים במרכאות היה גבוה פי 4 בהשוואה לתקופה שבה לא מתקיימות תחרויות ספורט. הרשת הסוציאלית הענפה הזאת תומכת גם בקליטה של תושבים חדשים. בנורווגיה חיים כיום כ-800 אלף מאגרים ופליטים ועוד 200 אלף בני מאגרים שנולדו במדינה. בסך הכל מדובר בקרוב ל-20% מאוכלוסיית המדינה. נהג המונית שהסיע אותי משדה התעופה היה פליט מסומליה שביקש מקלט מדיני במדינה הצפונית לפני כ-10 שנים. נורווגיה קיבלה אותו ויש לו רק מילים טובות לומר עליה. יש לי 5 ילדים, אני ומשפחתי דוברים את השפה, יש לי בית לגור בו ועבודה טובה. אך לא הכל מושלם כמובן, אך השיטוט בשכונות המזרחיות של אוסלו אי אפשר לטעות, העיר מחולקת ומרבית הפליטים והמהגרים מתגוררים ממזרח לנהר עקר, בשכונות העמידות פחות של העיר, ולמרות זאת נראה שקליטתם במדינה מוצלחת למדי, ודאי בהשוואה לניסיון השוודי והסיפורים הקשים על המתרחש בעיר מלמה. נורווגיה היא גם מובילה עולמית בכל מה שקשור באנרגיה מתחדשת. עם משאבים אינסופיים של מים, 99% מרשת החשמל במדינה היא ממקורות הידרואלקטריים, ובמה שנראה כמו ניסיון להיות המדינה הירוקה בעולם, נורווגיה החליטה לאסור על מכירת כלי רכב שמונעים בבנזין, החל משנת 2025. כבר היום שיעור המכוניות החשמליות מכלל כלי הרכב הנמכרים במדינה מגיע ל-71%. בישראל, לשם השוואה, רק 3% מכלי הרכב שנמכרו השנה היו חשמליים. התמונה המצטיירת היא כי המדינה הצפונית פשוט עושה הכל נכון. תנאים סוציאליים מעולים לתושביה, חינוך והשכלה גבוהה חינם, רפואה חינם, תחבורה ציבורית מצוינת, קליטת מהגרים מוצלחת, מבני ציבור מרהיבים, רשת אנרגיה נקייה והופעה בעשירייה הראשונה בדוח העושר העולמי של האום. אבל משהו בכל זאת לא מסתדר במשוואה. יש כאן איזשהו פרדוקס. הרי כל הטוב הזה מתאפשר רק הודות לאותם רווחים אדירים שזורמים למדינה לאורך 10 שנים מקידוחי נפט מזהם. ועל אף החמרת משבר האקלים והתחזיות הקודרות של מדעני האום, לא רק שנורווגיה אינה מצמצמת את הפקת הדלקים המזהמים, היא אף ממשיכה לחפש מאגרי נפט וגז חדשים בשטחה. ובאותו זמן היא משווקת וממתגת את עצמה בעולם כמדינה ירוקה ומודל לחיקוי בכל מה שקשור להתמודדות עם אתגרי משבר האקלים. האם יכול להיות שנורווגיה אינה המדינה הצדיקה שהיא כל כך מתיימרת להיות, אלא המדינה הצבועה ביותר בעולם? לפני שמתחילים לשגר חיצי ביקורת, יש מקום לפענח את סוד ההצלחה יוצאת הדופן של קרן הנפט. תובנות כאלה רלוונטיות במיוחד לישראל, שכן אחרי גילוי מאגרי הגז הטבעי, לוויתן ותמר בים התיכון, אישרה הכנסת ב-2014 הקמת קרן עושר מקומית. ראשי המדינה פיזרו הבטחות על לא פחות ממאות מיליארדים שיזרמו לקרן, אך מהר מאוד התברר שזה היה צ'ק ללא כיסוי. בינתיים נאספו בקרן רק 1.88 מיליארד שקלים, קצת יותר $0.5 מיליארד. רוח הקרן דומה להפליא באופייה לעקרונות שעל פיהם הוקמה הקרן הנורווגית. השאלה היא אם בירושלים יצליחו לשחזר את ההצלחה של אוסלו. אז איך הנורווגים עשו זאת? לאספן הנדריקסן, פרופסור למימון בבית הספר למינהל עסקים הנורווגי BI ומומחה לקרנות עושר ריבוניות, יש הסבר מעניין. אני חושב שאנחנו חייבים את הצלחת הקרן במידה רבה לכמה חבר'ה חנונים, כלכלנים, שעבדו במשרד האוצר בסוף שנות ה-90, כשהוחלט על הקמתה, הוא אומר לי בפגישתנו באוסלו. הם הבינו כמה דברים בצורה מאוד נכונה. לדבריו, כשהקרן הוקמה, התקיים כאן דיון כיצד לנהל אותה. מנהלי כספים ובנקים מקומיים רצו כמובן לזכות בנתחים מההוגה שאותה ינהלו תמורת השלום. רעיון נוסף שעלה היה לקנות את בנק ההשקעות מורגן סטנלי כולו, מתוך הנחה ששם יש את הידע איך לעשות את העבודה. אבל החבר'ה האלה חשבו שבניית קרן הנפט לפי מודל של קרן אינדקס, שהיא במהותה העתק כמעט מדויק של מדד מניות כלשהו, למשל שוק המניות בארצות הברית בכללותו, עם עמלות ניהול מינימליות, היא הרבה יותר הגיונית, וזה מה שהם עשו. איש בנורווגיה לא שמע על כך באותו זמן, הם באמת הקדימו את זמנם. אחד החנונים שהנריקסן מדבר עליהם הוא מרטין סקנקה, כיום יועץ עצמאי ובעבר פקיד בכיר במשרד האוצר. סקנקה מתואר על ידי כמה מהאנשים שעימם שוחחתי בתור המוח מאחורי הצלחת הקרן, וכך מתייחסים אליו גם בעיתונות המקומית. יצרנו מבנה שבו באופן פורמלי הקרן נמצאת בבעלות משרד האוצר, אומר סקנקה. החלטנו שמדי שנה נעביר 3% משווי הקרן לתקציב, שזו התשואה הריאלית בניכוי אינפלציה. אם נמשוך מהקרן אחוז כזה כל שנה, גם בטווח הארוך, אפילו לאחר שעתודות הנפט יתרוקנו, נוכל להמשיך ליהנות מפירות ההשקעה של הקרן. אין להמעיט בחשיבות הכלל הפיסקלי השמרני הזה, שהוא למעשה המפתח לצבירת העושר האדיר בקרן הנפט. בשעה שבריטניה, שגם היא הפיקה כמויות גדולות של נפט באותו ים בשנות ה-90, נתבה את כל הכנסותיה לתקציב השוטף, הנורווגי, מתוך איפוק ותכנון מרשים לטווח ארוך, למעשה ויתרו כמעט לגמרי על שימוש שוטף ברווחים, והפקידו את כל ההכנסות בקרן כדי שאלה ייצרו תשואות. עיקרון מרכזי נוסף שמנחה את הקרן הוא שקיפות מוחלטת בנוגע להשקעות. בכל רגע ניתן למצוא באתר הבית של הקרן רשימה מדויקת להפליא של כל אחת מהחזקותיה. כל השקעה מתועדת, והקרן גם מדווחת כיצד היא השתמשה בכוח ההצבעה שלה בכל אחת ואחת מ-9,000 החברות הציבוריות שבהן היא מחזיקה נתח. כחלק מהמנדט שניתן לה על ידי הממשלה, הקרן מתבקשת לבצע השקעות רק בחברות שפעילותן עומדת בקריטריונים אתיים מחמירים. כך למשל, הקרן לא משקיעה בחברות שמייצרות סוגים מסוימים של נשק, מבססות את פעילותן על פחם או מייצרות טבק. בישראל מחזיקה הקרן במניות של 78 חברות, בהן סלקום, בזק ושורה של בנקים. מעורבות בכיבוש בהחלט עשויה להוות עילה להימנעות מהשקעה. הסניף של בנק הפועלים באריאל אמנם החליק לנורווגים בגרון, אך לא כך היה במקרים אחרים. בשנה שעברה החליטה הקרן שלא להשקיע בשלוש חברות ישראליות, אלקו, אשטרום גרופ ואלקטרה, מכיוון שהחברות תורמות להפרות שיטתיות של זכויות אדם במצבי מלחמה או סכסוך, לשון ועדת האתיקה. באופן ספציפי דובר על הקשר של החברות לסלילת כבישים או בניית מבנים תעשייתיים בהתנחלויות. למה עוד כדאי לשים לב עם אפייני הקרן? שכר נמוך למנהלים והוצאות ניהול אפסיות הם שני עקרונות שכדאי מאוד שינסו לחכות אותם במשרד האוצר הישראלי. הקרן הנורווגית מנוהלת על ידי ניקולאי טנגן, טיפוס צבעוני, מנהל קרן גידור לשעבר, המשתכר כ-650,000 דולר בשנה, שישית ממשכורתו של מנכ"ל קרן הפנסיה הגדולה ביותר בקנדה, שסך נכסיה לא מגיע אפילו לשליש מאלו של מקבילתה הנורווגית. טנגן וכן שמונת המנהלים הבכירים הנוספים בקרן מקבלים שכר קבוע שאין בו שום רכיב תלוי ביצועים ומתומרצים לא לקחת סיכונים גדולים. מדיניות זו הפוכה ממדיניות תמרוץ המנהלים המקובלת בקרנות פנסיה רבות בעולם. השכר בקרן הנורווגית גם שוויוני באופן יוצא דופן. שכרם של 9 המנהלים הבכירים בקרן גבוה בממוצע רק ב-70% משכרם הממוצע של 239 העובדים הבאים. לשם השוואה, בבנק ההשקעות גולדמן סאקס, המנכ״ל הסתכר 40 מיליון דולר בשנה שעברה, פי 238 מסחרו של העובד החציוני, שהכנסתו הייתה 165 אלף דולר. להשלמת התמונה ראוי לציין את העלות האפסית של הוצאות הקרן על מזכורות ותפעול, 4 סנט בלבד עבור כל 100 דולר של נכסים, בקרן הקנדית הגדולה שמשלמת מזכורות גבוהות למנהליה ומחזיקה 9 משרדים ב5 יבשות, מוציאים 94 סנט לכל 100 דולר של נכסים. לבסוף, לנוכח גודלה וחשיבותה האסטרטגית של הקרן לכלכלת נורווגיה, היא נמצאת תכופות תחת עינם הבוחנת של האזרחים. בקרן מבינים שאמון הציבור הוא זה שנותן את הלגיטימציה לפעילותה ומנסים להימנע מכל השקעה שנויה במחלוקת. קרן הפנסיה של קוויבק, למשל, סופגת ביקורת ציבורית קשה על השקעה של 200 מיליון דולר בתחום הביטקוין שירדה לטמיון. להרפתקאות מסוג זה, הנורווגים לא נכנסים. סגן שר האוצר הצעיר של נורווגיה, גייר אינדרפיורד, נכנס לחדר הישיבות בדיוק בדקה שבה קבענו להיפגש. אני ניגש ישר לעניין ושואל מה עושים היום בקרן כדי להילחם בבעיה החמורה ביותר של האנושות, משבר האקלים. הרי מצד אחד מדובר בקרן מרווחי נפט, מצד שני זוהי קרן שבכוחה להשפיע על אלפי חברות שהיא מחזיקה בהן מניות ולחולל שינוי עומק. אינדרפיורד מתחיל איתי ברגל שמאל ומדקלם סיסמאות על המילטון פרידמן שכאילו לקוחות מקורס מבוא ביסודות המימון משנות ה-80. הדבר הבסיסי ביותר בקרן העושר הוא שיש לה רק מטרה אחת, להשיג את התשואה הגבוהה ביותר תוך לקיחת סיכון סביר. זה המדד שניתן לה, הוא אומר. אני עונה שהעולם השתנה מאז שנכתבו עקרונות ההשקעה של הקרן לפני למעלה מ-25 שנה, שהמנדט נכתב על ידי אנשים ושניתן לשנות אותו. בנוסף, הקרן גדלה מאוד מאז שנותיה הראשונות, ועם הגודל מגיעים גם אחריות וכוח לשנות. אינדרפיורד משיב שהנושא מורכב, ומוסיף שלמסמך השנתי שהוגש לפרלמנט, נוסף השנה פרק משלים, ובו חזון שבעתיד החברות שהקרן משקיעה בהן, יהיו רק כאלה שלא מוסיפות פחמן לאטמוספירה. עם זאת, הוא מיד מסייג ואומר כי זו מטרה רק לטווח הארוך. הציפייה הרפה הזאת שלא מוצמד לכל לוח זמנים או מנגנון כלשהו שיגרום לה לקרות, זכתה לביקורת נוקבת, אומר לי מאץ בוזן, ראש מחלקת מימון בר קיימה בארגון הוותיק WWF, הקרן העולמית לטבע. חזרה לסגן השר. לשאלתי, אינדרפיורד מאשר שנורווגיה ממשיכה גם היום בחיפושים אקטיביים אחרי מאגרי נפט חדשים במים הטריטוריאליים שלה. הוא לא רואה בכך שום בעיה או סתירה, להפך. לדעתו, נורווגיה בהחלט עושה את חלקה בכל הנוגע לשינויי האקלים. אנחנו תורמים למאמצים הבינלאומיים להפחית את הפליטות וגם מפחיתים את הפליטות כאן בבית. חלק מההכנסות מקרן הנפט גם משמשות למימון מאמצי האקלים של האזור. לשיטתו, מכיוון שהפקת הנפט והגז בנורווגיה הרבה פחות מזהמת לעומת ההפקה במקומות אחרים בעולם, ומכיוון שהאנושות עדיין תלויה בדלקי מאובנים, מוטב שהנורווגים יהיו אלה שיפיקו אותם. וכדי להבטיח שהחגיגה לא תיפסק, נורווגיה משקיעה כספים רבים בהנצחת היתרון היחסי שלה בהפקת נפט וגז נקי. למעשה היא חותרת לאפס פליטות בתהליך הייצור באמצעות חשמול אסדות הנפט שלה. בשנה האחרונה, מחנה המצודדים בהמשך הקידוחים זכה לרוח גבית חזקה, כשפוטין החל לצמצם את הספקת הגז לאירופה. הלוגיקה פשוטה. העולם זקוק למדינות אחראיות כמו נורווגיה, שיספקו נפט וגז באופן אמין ועקבי וירוק ככל האפשר. הצורך במקורות אנרגיה זמינים ואמינים בטווח הקצר הוא אמיתי, אך נראה שנורווגיה מנסה למנף אותו כדי להצדיק את המשך ההפקה גם בטווח הארוך. עם פרוץ המלחמה באוקראינה, גרמניה, שנשענת על הספקת גז מרוסיה, התחייבה להתבסס אך ורק על אנרגיות מתחדשות עד שנת 2035. מתברר שכשרוצים להתנתק מנפט וגז, זה אפשרי, בסוף זה רק עניין של מחיר. לקארן תורנברן, פרופסורית למימון בבית הספר לכלכלה בעיר ברגן, היכרות אינטימית עם קרן הנפט. תורנברן הייתה חברה בוועדה הממשלתית שעסקה במדיניות ההשקעה של הקרן, ובוועדה נוספת שעסקה בהתמודדות של הקרן עם סיכונים שנובעים ממשבר האקלים. שאלתי אותה אם בבחירות האחרונות במדינה עלו קולות שקראו להפסיק את התלות של נורווגיה בנפט. יש דיון בנושא, אמרה, אבל האמת היא שרק חלק ממפלגות השמאל מתנגדות להמשך ההפקה. תעשיית הנפט והגז היא מקור דומיננטי למשאבים ולהזדמנויות עבודה. המון אנשים מועסקים באסדות הנפט, הם טסים עליהן לשבועיים, ואז יש להם 4 שבועות של חופש, בשכר מאוד גבוה. יש להם חיים נהדרים. אני מקשה ושואל איך אפשר להתעלם מהסתירה בין התדמית הירוקה של נורווגיה לעובדה שהמדינה תלויה באופן מוחלט בהכנסות מנפט מזהם. לנו יש 100% חשמל הידרואלקטרי, אומר טורנבן. למעשה יש לנו כל כך הרבה ממנו שאנחנו מייצאים חלק ממנו לגרמניה ושוודיה. הרעים הם אלה ששורפים את הנפט. זה הסיפור שהנורווגים מספרים לעצמם. אתה יכול לקרוא לזה השקר הלאומי, אבל ככה אנחנו לא צריכים לחשוב על הסתירה הזאת. טורנבן לא רואה את נורווגיה בשום צורה מתנתקת מהמשך ההפקה של הזהב השחור, וחושבת שהדרך היחידה להציל את העולם היא בעזרת טכנולוגיות חדשות. ראינו במהלך המגפה כמה מהר חברות התרופות יכולות להמציא חיסונים. הטכנולוגיה של לכידת פחמן כבר כאן, היא פשוט עדיין לא יעילה. אבל אני חושבת שאנחנו נגיע לשם. מריאן טאקל, פרופסורית במחלקה לבריאות ורווחה באוניברסיטת המטרופולין של אוסלו, עוסקת בתלות הנורווגית במאגרי הנפט והגז. טאקל ביקורתית מאוד כלפי תהליך ההתעשרות המואץ שחוותה נורווגיה וחרדה מפני העתיד. יש 2 שלבים בתהליך, אומרת טאקל, בפגישתנו באוניברסיטה של אוסלו. השלב הראשון הוא מעבר הכספים מהפקת הנפט והגז לקרן, והשני הוא השאלה כיצד אנחנו משקיעים את הכסף שכבר נמצא בקרן. הדיון השני הוא עצום. ההשקעה צריכה להיות ירוקה, אנחנו אמורים להיות אתיים, יש קווים מנחים. זה דיון ענק. אבל הדיון לגבי השלב הראשון על עצם הרווחים מהנפט נהדר לחלוטין. אנחנו כל כך שמחים שיש לנו את הקרן הזאת, שאף אחד לא רוצה לשאול מאיפה הכסף בא. האם היא מסכימה לניסוח שהציע טורנבן בדבר השקר הלאומי של הנורווגים? ללא ספק, היא משיבה נחרצות. אבל אני חושבת שאתה יכול להיות אפילו יותר מחמיר, כי נורווגיה גם משווקת את עצמה כמדינה הכי ידידותית לסביבה בעולם, וכמדינה שהיא מודל לחיקוי, כך שהשקר הוא גדול יותר. האום גם מתייחס לדואליות הזאת בדוח שפרסם לאחרונה. ואכן בדוח של הוועדה לזכויות אדם של האום שפורסם לפני כ2 שנים, טבע השליח המיוחד לנורווגיה את המושג הפרדוקס הנורווגי. הדוח קובע כי במובנים מסוימים נורווגיה נמצאת בחזית המעבר העולמי לכלכלה נטולת דלקי מאובנים. בצד מערכת האנרגיה הירוקה שלה והמעבר המהיר לכלי רכב חשמליים, היא גם המדינה הראשונה שמטילה איסורים על שימוש בדלקי מאובנים לחימום מבנים ועל סילוק חומרים אורגניים למזבלות, ובכך מונעת פליטות של גז המתן. שליח האום מציג אותה כמודל לחיקוי, אך כאן מגיע האבל הגדול. הפליטות ממגזר הנפט והגז גדלו באופן משמעותי ב30 השנים האחרונות, והחיפושים של נורווגיה אחר נפט וגז נוספים נמשכים. נורווגיה מכורה לנפט לחלוטין. כמעט 50% מהייצוא שלה הוא דלקי מאובנים מזהמים. שליח האום קובע כי נורווגיה צריכה לאסור על חיפושים נוספים אחר דלקי מאובנים ולשלש את ההשקעה באנרגיות מתחדשות. בניסיון לגרום לאוסלו לשנות את דרכיה, פונים גורמים במדינה גם לערוצים משפטיים. ארגונים להגנת הסביבה טוענים שהפקת הנפט פוגעת בחוקה הנורווגית, שקובעת כי שימוש בטבע יהיה רק למטרת ייצור מזון. לאחר שהפסידו בכל הערכאות המקומיות, הגישו הארגונים תביעה לבית הדין האירופי לזכויות אדם. בית הדין הסכים לדון בתביעה, וביקש הבהרות מממשלת נורווגיה. בסיפור ההצלחה של נורווגיה יש המון מזל, אבל גם הרבה שכל. יש מה ללמוד מהדרך השקולה, המתוכננת והשקופה שבה היא מנהלת את העושר האדיר שלה. בכל מה שקשור בשקיפות, נראה שלישראל כבר יש לקח אחד להפנים. כשביקשתי לראיין פקיד ממשרד האוצר בנושא קרן העושר החדשה, נעניתי בתגובה לקונית של דוברת המשרד, לא נתראיין בנושא. אך לא משנה כמה שכל יש לנורווגים, רווחי הנפט ממשיכים לסמא את עיניהם. מעבר לייצור הנפט והגז בשטחה, נורווגיה ממשיכה להשקיע ולפתח פרויקטים של הפקת נפט ב-30 מדינות בעולם, כולל 2 פרויקטים ענקיים של קידוחים ימיים לחופי ברזיל ובריטניה. נורווגיה אמנם מטפחת את תדמיתה כמדינה הירוקה בעולם עם שלל יוזמות מבורכות, אך ייתכן מאוד שבסופו של דבר מדובר בפרויקט הגרינוושינג הגדול בהיסטוריה. קשה שלא להישבות בקסמה של נורווגיה, המדינה היפה הזאת ששליש משטחה נמצא בחוג הקוטב הצפוני, ובחודשי הקיץ השמש זורחת באזורים מסוימים בחצות, משופעת באוצרות טבע, שכל ישר ודרך ארץ. זוהי מדינה כל כך סימפטית שפשוט אי אפשר לכעוס עליה. אך אין לטעות, השקר הנורווגי חי ובועט. לדברי פרופסור טאקל, יש כל כך הרבה כסף במדינה הזאת שהאושר חלחל לכל מקום. צא מהעיר ותראה את הבקתות הכפריות בכל רחבי המדינה, בקתות ענק שכשאתה חי בבועה כזאת, קל לשכוח מה קורה סביבך. כל מה שנורווגיה צריכה לעשות זה להגיד די, מספיק, התמזל מזלנו, יש לנו די ויותר, ולאותת למדינות השפויות האחרות בעולם להצטרף אליה. הרי גם אם תחליט כי החל ממחר בבוקר היא תשאיר את כל עתודות הנפט והגז מתחת לקרקעית הים, ותסב את כל התעשייה שלה לפיתוח אנרגיות מתחדשות, קרן הנפט שלה עדיין תמשיך לצמוח ולתמוך משמעותית בכלכלת המדינה. אם אחת המדינות הנאורות והעשירות בעולם, שמבינה את חומרת המשבר, נמנעת מלעשות מעשה, הרי שמצבנו עגום. בשורה התחתונה זה בסך הכל עניין של כסף, אבל כשאתה כבר כל כך עשיר, מהו ויתור על כמה אחוזי תשואה כדי להנהיג את המאבק להצלת העולם? ולסיום, החזקות בולטות של הנורווגים בישראל, 3% בבזק, 3% בקבוצת דלק, 2.5% בסל הנדלן, 1.8% בסלקום, בבנק הבינלאומי 1.7%, במזרח התפחות 1.2%, ו1% בטבולה. השכים הנורווגים. כתבתו של אמיר ברנע אוסלו, הקריין אבי שחרון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, שלומי גילר.